יש יום הולדת לאלי החתול, אלי החתול, אלי החתול. למי יש יום הולדת? לאלי החתול, אלי החתול שלי. מיאו מיאו מיצי מיצי מיאו מיאו מיצי מיצי מיאו מיאו מיצי מיצי מיאו 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 מיצי מיצי מיאו מיאו. שלום לכל המאזינים, ברוכים הבאים ללא גלימות, פודקאסט לקולנוע מאת אתר עין הדג. אני תום שפירא ואיתי
יונתן הירבוע. בייבי
בייבי בייבי. הקונספט של הפודקאסט הזה מאוד פשוט, בכל פרק אני ויונתן בוחרים סרט חדש מדברים עליו, והסרט הזה חייב להיות מבוסס על קומיקס, אבל בלי גלימות, בלי גיבורי על. הוא יכול להיות מבוסס על קומדיה, או על דרמה היסטורית, או על משהו מאיים, או על משהו מפחיד, או במקרה הזה סאטירה? פורנוגרפיה? פורנוגרפיה סאטירית? סאטירה על פורנוגרפיה?
כלום? קלישאות מוזרות של שנות ה-60? חתולים? מבוסס על חתולים? אני מניח שחתולים כאילו... לא, אני לא חושב שחתולים עושים מה שהם עושים
בפריץ החתול. הסרט הזה לא מוציא לחתולים שם טוב במיוחד.
לא, הוא לא. אנחנו מדברים על פריץ החתול. כן. סרט משנות ה-70 שמבוסס על יצירתו של מישהו שאף פעם לא הייתי רוצה לפגוש, שהוא רוברט קראמב.
כן. פריץ דקט.
כן, והסרט עצמו בוים על ידי רלף בקשי, שהוא נראה לי, כאילו זה רף מאוד נמוך, אבל נראה לי שהוא יותר סביר מרוברט קראמב בסך הכל.
כאילו, רלף בקשי הוא בבירור אדם פחות מוכשר בתחום שלו, כאנימטור, מרוברט קראמב בתור מאייר קומיקס, הוא בן אדם פחות נורא.
כן.
כן. הסרט הזה יצא ב-1972, אחד הסיבות שאנחנו מדברים עליו, מעבר לעובדה שאין לנו הרבה סרטים מהתקופה הזאת שמתבססים על קומיקס, זה שהוא סרט מצויר מדורג אקס, שזה היה גרסה של שנות ה-70 ל-NC-17. אתה בקושי ראית סרטים כאלה באופן כללי, כאילו שהם לא פשוט, אתה יודע, סרטי פורנו שהולכים רק לתיאטראות הקטנים פורנוגרפיים של אותה תקופה, שלא לדבר על סרט מצויר שמדורג אקס. אז זה כן. היה... מתכון בטוח, אתה יודע, הם חפרו לעצמם כזאת נישה קטנה, וזה בברור היה הולך להיות כישלון, ואין שום סיכוי שהם יחזירו את ה-$700,000 שהם הוציאו על הסרט הזה, שבסדר שנות ה-70, אתה יודע, זה לא הרבה לסרט מצויים, זה די הרבה סך הכל, ורגע, מקורות מוסרים לי שהסרט רוויח $90 מיליון.
כן, אבל זה
יותר הייתה... יותר מפי 10 מהתקציב שלו.
זה הייתה התקופה הזאת, כלומר, הוא, אוקיי, כאילו, אם להיות נהיה כנים, הוא בברור לא סרט פורנוגרפי פרסה, מאוד קשה לי... אוקיי, לא מאוד קשה לי, אבל אני לא חושב שמישהו צורך אותו לחלוטין כפורנו.
הוא לא מגרה, כאילו, אלא כן. אפילו לחלקים באוכלוסייה שהם בעלי, אתה יודע, פריז מהסוג הזה, אני לא חושב שזה היה מגרה אותם, פשוט כי הוא כל כך לא סקסי ולא מנסה להיות סקסי, כאילו יש בו סקס, אבל כן. הוא לא סקסי, בשום צורה.
אבל זו הייתה תקופה שכאילו במרחק מאוד, היא מאוד נראית בלתי הגיונית שכזה, כן, תיאטראות הראו סרטי פורנוגרפיה להצלחה מסחרית מסחררת, כאילו, ואני לא מדבר איתך על דברים כמו פריץ החתול, או, אתה יודע, פינק פלמינגו, שלדעתי גם היה הצלחות קלט, אני מדבר איתך כאילו, כל הדיבור על דיפ פרוט, וסרטים כאלה, שכזה אנשים כזה, אני אף פעם לא ראיתי על זה מספיק, אז אני לא יכול להגיד, אבל זה מאוד מרגיש לי מוזר שכזה, מה נלך לראות, חבר שלי, אנחנו חבורת חברים, בוא נלך לראות משהו, האם נלך לראות סרט אקשן? לא, בוא נלך לראות כחבורת חברים סרט פורנו, as one does. וכאילו, היה את החלון הקצר הזה בשנות ה-70, שאני חושב שהוויקיפדיה קוראת לו The Golden Age of Pornography או משהו, וזה פשוט כזה, פשוט מוזר, זה כאילו לחלוטין תוצאה של שנות ה-70, אתה חושב כזה, איזה דברים מוזרים היו בשנות ה-60, ומישהו אומר לך, סרטי פורנו ממש הצליחו כלכלית משום מה.
אני זוכר, כאילו, לא חיפש את הדברים האלה, כשהייתי ילד נורא אהבתי לראות את קנטאקי פרייד מובי, שזה... כן. זה הזזים, ומי עוד זה היה? בכל אופן, קנטאקי פרייד מובי, סרט של אוסף מערכונים פרודים, ואני מאוד אהבתי לראות אותו בתור ילד, וכשחזרתי לראות אותו שוב בתור מבוגר, הבנתי שהפרודיית פורנו שהייתה שם, כי הייתה שם פרודיית פורנו, אתה יודע, של כמה וכמה דקות, הייתה באמת כמרחק של פסח מפשוט להיות פורנוגרפי בעצמה, הם היו כזה, כן, גם הסרט הקומי הזה, אנחנו פשוט מרגישים נוח מאוד להראות, אתה יודע, אנשים כזה, עושים את מה שהם עושים, ואני לא אומר יותר, כי הפודקאסט הזה אמור להיות family safe. ואני כזה, לא אומרת שראיתי את זה בתור ילד. לא שמתי לב אפילו, כי הייתי שמידי בלצחוק כנראה.
אבל לא, אבל באמת ששנות ה-70 זה הסרט המוזר, זה באיירפליין, סרט בדורג PG, שהוא לחלוטין סרט, כאילו, בסופו של דבר, כי באמת הוא 99.99% ממנו מוכן לילדים, זה לא סרטי מת לצעוק שהם מלאים בגסויות, ויש פשוט 5 שניות באמצע הסרט שאישה רומה באה, קופצת והולכת, וכאילו, זה לא פורנוגרפיה מן הסתם, אבל זה כזה, זה לא היה עובר ב-PG בימינו.
לא,
נגיד זה ככה.
הסטנדרטים של PG השתנו מאוד אחרי ש-PG-13 הוצג.
וגם PG-13 זה לא היה מקבל, אגב, יש להגיד. כאילו בשנייה שיש עדיין בסרט שלך אתה אוטומטית אר, אלא אם כן זה כזה ציורי מונליסה וכאלה, לא מונליסה אבל כאילו ציורי ונוס ודברים כאלה,
אלא אם זה הסרט מונליסה סמייל. כן, עכשיו על מה עוסק הסרט פריץ דה קאט? יש לו עלילה?
אז הסרט הוא, כמו שאמרתי, הוא מאוד מאוד תוצר של כל הסרטים האלה, שבין אם הם כאילו שחוץ מהסרטים הפורנוגרפיים שמאוד מאוד כאילו מה שדיברת עליו, הדירוג X, זה הייתה מעין תקופה מאוד שהרבה, שכל הקו הצנזורי בעצם שהוליווד קצת נפל, ואנשים מאוד מאוד, וגם היה את כל מהפכת האהבה החופשית של היפים, ובעצם הדבר הזה מאוד מאוד לחץ לכאילו קולנוע הרבה יותר מיני משאי פעם היה בהוליווד, וזה לא תמיד היו תוצאות טובות, זה לרוב לא היו תוצאות טובות לדעתי, אנשים מוזמנים לחלוק עליי, אבל זה כן היה איזושהי כאילו, אתה יודע, משהו חדש שאתה יכול לראות בקולנוע. זה כמו שאתה יודע, תראה עצמך שכאילו כל החיים שלך לא היית יכול לראות מאפים בקולנוע, אני לא יודע, ואז יש סרט שפשוט בורקסים כאילו, ואתה כזה במרחק של 30 שנה זה סתם סרט על בורקסים, אבל כשלא היה את המרכיב הזה בסרט אז זה עשר אותו לזה. אז פריץ,
האם יש סרט בורקס שעוסק בבורקס? כאילו תרתי משמע שאחד הדמויות היא כזה מישהי שהיא בעלת מאפיית בורקס.
אני לא חושב.
זה חלק חשוב בעלילה, כי זה נראה מתבקש, כאילו.
זה נראה מתבקש לסרט מטה, שכאילו, שנקרא לו סרט בורקס, וזאב רווח מגלם בורקסאי.
זאב מגלם בורקס. כאילו שמדבר, כאילו יש לך בעל של מאפיית בורקס, וזאב מדבר אליו וכזה עוזר לו להשיג דייט עם הבחורה היפה.
כן. ובשום שלב הוא לא אומר, אני זאב בורקס, אני בורקס זאב, מורטי.
כן.
אז על השאלה היא מה העלילה של פריץ החתול, אז כזה, זה פשוט כזה קלישאות מוזרות של שנות ה-60, זה כזה, מה עשו בשנות ה-60 ההיפסטרים שפריץ החתול סוג של יורד עליהם, סימן שאלה, סימן שאלה, פשוט חיפשו לשכב עם כל דבר שזז, ולא מה שהיה להם אכפת מהשלכות חברתיות, הם כאילו התנגדו בגדול למשטר, אבל לא הרגישו שום השלכות להתנגדות שלהם אי פעם.
האם זה עוד פרק שבו אנחנו סמנים וי על התמה החוזרת ונשנה של הסדרה הזאת, שוטרים אלימים בלי שום סיבה?
כן. אבל אם אנחנו מדברים על עלילה, אוקיי, אז פריץ החתול, העלילה של פריץ החתול היא, פריץ החתול יוצר, עושה אורגיה במסיבה כלשהי, ואז מסתבך עם השוטרים, בורח מהחוק, ובסוף מסתבך עם כנופיה של נאונאצים, סימן שאלה, לא מתייחסים לאלמנט הזה כל כך, הולך לפוצץ, איך קוראים זה?
מפעל.
תחנת כוח.
כן.
ואז לא מת, כי פריץ החתול תשן לשמות או משהו כזה, ואז חוזר לעשות את האורגיות שלו, כי כאילו הוא לא דמות, הוא בקושי פלקט.
הסרט הזה מבוסס על 3 סיפורים שונים שרוברט קראמפ כתב על פני עשור בערך, אני מאמין, והוא פשוט מחבר אותם בזה שהוא אומר, טוב, עכשיו כולם סיפור אחד, ומאחר וקראמפ כתב אותם במרחק של עשור, ובאופן כזה די קראמפי, אתה יודע, רנדומלי של טוב, זה מה שבא לי לצייר עכשיו, לא היה ביניהם כמעט קשר, אז אין בין הסיפורים קשר, בסיפור השלישי, כשהוא יוצא, אתה יודע, עם החברה שלו לברוח מהיר כי המשטרה בעקבותיו, הוא קורא לחברה שלו ווינסטון, זה השם שלה, כן?
כן.
עכשיו, בסיפור הראשון, הוא שוכב עם מישהי בשם ווינסטון, שהיא לא מבין אם זה אמורה להיות אותה דמות, כי זה מודל דומה, אבל לא אותו דמות, כאילו, לא אותו קול, לא אותו זה. אז אולי בצירוף מקרים מוזר, יש לו שתי חברות זמניות, שזה השם שלהם שנראות כמעט אותו דבר, אבל לא בדיוק, ויש להם את השם הכי לא סביר בעולם לבחורה, ווינסטון.
תראה, פריץ החתול הוא מספיק קריפ שאני יכול להאמין שיש לו פטיש ספציפי לבחורות שקוראים להם ווינסטון. שהוא כזה טר אחריהן.
זה פשוט מוזר, כאילו...
לא,
זה כמו שיש לך את פרייס דאלס האוורד וג'סיקה צ'סטיין באותו סרט, ושתיהן משחקות החברות של הדמות הראשית, של הגבר, מה שזה לא יהיה, ואף אחד לא מאיר על זה, כאילו, והקהל כזה, רגע, זה אותה אישה? זאת לא אותה אישה. כי זו שחקנית שונה, אבל שחקנית מאוד דומה, אז כאילו זה הולך להיות משהו בעלילה, שהן אחיות או משהו כזה, או שהן קרובות, או שהן מופרדו וכזה, לא, ובסוף מתעלמים מזה לגמרי. זה פשוט משהו ששם, כי רוברט קראמפ והצוות האנימטורים שלו היו כל כך מיירו, והיו כל כך קמצנים, או כל כך עצלנים, או whatever, שהם לא כזה אמרו, יש לנו שתי דמויות נורא דומות עם אותו השם, צריך לצייר את זה מחדש. הסרט עלה $900,000, ומה אני אגיד לכם? כל הגורה על המסך, רק ש-$700,000, סליחה, זה לא הרבה כסף לסרט אנימציה.
פריץ החתול לא סרט טוב. אמרנו את זה כבר, אני מרגיש שצריך להגיד את זה.
כן.
פריץ החתול לא סרט טוב.
לא. הוא סרט קצר. כאילו, באחד הפרקים הקודמים שלנו דיברנו אחרי הכל על חייב המוטוב של קולונל בלימפ, סרט מאוד טוב שאורכו כאורך הגלות. פריץ החתול אורכו 80 דקות כולל כתוביות. שזה הדבר הכי מבורך בו, אני חושב.
כאילו, בגדול אני חושב שהוא באמת לאנשים שמחפשים וייב מסוים, את הווייב המרדני של שנות ה-60, שהרבה אנשים מדברים עליו באיזושהי הרגעה, אתה יודע, אהרון סורקין עכשיו עשה סרט שלם, שסוג של מתמסר לרעיונות שם, אז כזה, אוקיי, כאילו,
לקחה... אתה מדבר על משפטם של השבע או משהו כזה?
כן, משפטם של השבעה משיקגו.
עכשיו, האם השבעה משיקגו הם חתולים אנתרופומורפים שעושים סקס?
לא בגרסה שאני ראיתי.
זה לא אותו דבר. אם כבר קץ, זה גרסה יותר הולמת. מבחינת העובדה שזה חרמן גיליות וחרמן, ולא, וזה היום ונורא, ואף אחד לא ממש בטוח איך זה יתקיים אפילו.
לא, אבל פריץ החתול, הקטע הוא שבגלל שכאילו הוא סרט של... נראה לי באמת שאני אומר בומרים, אני מתכוון בומרים, ולא סתם כל דבר שאנחנו לא אוהבים הוא בומרים. אז זה כמעט שבאמת סרט של בומרים, והבומרים שלטו המון זמן בנרטיב, אז הוא נחשב, כמו שאני ואתה רואים אותו כסרט גרוע. כאילו, תחזור לביקורות או לווייב הכללי עליו, כזה אולי יש כזה, וואו, זה סרט מוזר וקיצוני, הוא מאוד פאנקי, אבל זה לא כזה וגרוע. זה פשוט כזה, כן, הוא פאנקי, ואיזה סרט מגניב.
הוא בועד בממסד, כן.
כן.
אבל אין לו כל כך מה להציע מעבר לעובדה שהוא בועד בממסד והוא עצבני, אז היום כשאתה מנותק מכל זה, כשאתה מסתכל עליו, זה אפילו לא אג'יות לשם האג'יות, כי עם כל הכבוד, אתה יודע, רלף בקשי הוא לא כזה טיפוס אג'י. אז אם אתה משווה את זה נגיד למשהו כמו, ואני באמת הולך על הקיצוניות פה, קניבל הולוקוסט, סיילו או 120 הימים, 120 או 100 הימים של סלום, אני פעם לא זוכר, 120. זה סרטים שבאו לזעזע את הצופים, וכשאתה צופה בהם עד היום הם מזעזעים, כאילו, אני לא יודע מה איתך, אני לא הצלחתי לסיים את סלו, כן, וכזה...
עוד לא התחלתי את סלו לדווח, אבל אני לא מסכים ההנחה שבא כשהוא לאו דווקא, אני לא חושב שהוא מתייחס את עצמו כפרובוקטור, אבל...
לא, זה בדיוק העניין, כאילו זה סרט שאני חושב שאנשים עברו בו את התקופה בתור, היי, זה פרובוקציה, מן, זה סרט אנימציה בן אדם שהוא נורא אלים ועצבני, ויש בו הרבה סקס, והממסד לא יכול לקבל את זה, דייג, ורלף בקשי, רוברט קראמפ בעצמו העיר, רוברט קראמפ לא אהב את הסרט הזה, כי לטעמו זה היה פשוט, רלף בקשי לא מצליח להביא את המיניות המודחקת שלו למסך, וכשרוברט קראמפ אומר לך שאתה סובל ממיניות מודחקת, כאילו, זה סימן מאוד מאוד קיצוני.
אני חושב, אגב, רוברט קראמפ טועה לדעתי, פשוט, אני חושב שבסופו של דבר, רלף בקשי קצת, כאילו זה מאוד מרגיש למי שראיתי עוד כמה סרטים של בקשי, דיבר
ואומנם יש אנשים אני גדלתי על הסרטים שלו, לרע ולעוד רע
לא, אבל יש לו שתי תקופות הוא עשה כזה עד שנות ה-80 ממש סרטים שהם לא פריץ החתול, אתה רואה כאילו שפריץ החתול נתן לו איזשהו כיוון אליהם ואני דווקא יותר מעריך אותם למרות שהם באמת עוררו יותר מחלוקת נגיד קונסקין על ה... הסרט שאתה יודע, הקהילה השחורה בין לחלוטין חשבה שהוא מדויק לשנאה לחלוטין וקרא לו תעמולה גזענית.
אני חושב שבימינו אגב אתם מחפשים את הדברת נמצאו אותו בשם הזה, שינו את זה לאמריקן פופ או משהו כזה אני מאמין.
לא, יש לו גם סרט אחר שקוראים לו אמריקן פופ.
כי אני זוכר שראיתי מהדורות מודרניות של קונסקין, מה לעשות, כאילו, לא שמרו את השם הזה, מסיבה די מובנת לאם אתה רוצה למכור עותק אחד.
לחלוטין. אז הוא כן היה, אז כאילו כן, נגיד, אז קונסקין אתה מראה שכאן רלף בקשי עושה פרובוקציה, ויותר מזה, כאן רלף בקשי עושה משהו. פריץ החתול ממש מרגיש מעבר, בשנייה שאתה מפסיק להתלהב, וואו, איזה אווירה, איזה אנטי-ממסדי, בשנייה שאתה משתחרר מזה, אין שם כלום. פריץ החתול הוא לא דמות. אין אף דמות אחרת חוץ מפריץ החתול. שום דבר שקורה בסטנדרטים של ימינו הוא לא מספיק קיצוני. הוא לא מספיק מעניין. זה לא, אתה יודע, יש כל מיני סרטים שאין להם עלילה והם פשוט בעיקר וייב, אבל הווייב הוא מאוד ייחודי ומעניין, אפילו אם הוא לא קיצוני, אבל כאילו פריץ החתול בהתגלגלות השנים קרח מכל הכיוונים. מה יש בו להציע לצופה המודרני אחרי כל סדרות האנימציה? אני אגיד בוג'ק הורסמן, למרות שאני לא רואה את זה ספציפית, אבל זה כאילו סדרת האנימציה המבוגרים שכולם מדברים עליה, כלומר רק מהמוניטין של בוג'ק, תשווה את זה ואת פריץ, כאילו יש בבוג'ק דמויות, מדברים אליה כסדרת דרמה. אף אחד לא מדבר על פריץ כסרט דרמה, עם דמות שעוברת משהו.
מה האישית של פריץ? יש בסדר הזה כמה וכמה סיפורים, פריץ במרכז של כולם, מה האישיות שלו?
הוא דוש שנות 60 גנרי?
לא, זה אפילו אין בזה שום היגיון בתוך הסיפורים עצמם, כי הוא לרגע אחד הוא כזה רמאי שכזה מדבר על מהפכה רק כדי למשוך את הבחורות האיפיות כדי שהוא יוכל לעשות איתן סקס, וחמש שניות אחרי זה הוא באמת כזה יוצא לרחוב וצועק, כן, קדימה, תמרדו, תמרדו, באמת, אתם לא יכולים לתת למן to keep you down, ואז מיד אחרי זה הוא עוד פעם כזה, לא היה אכפת לי מזה באמת, ואין שום המשכיות בין הדמויות האלה. זהו פשוט, מה שנוח לסצנה באותו הרגע להראות, זה פריץ החתול. אין לו, אתה יודע, אין לי שום בעיה אם הוא היה דוש, אם זה היה המשכי והסרט היה הערה, או ניתוח, או בחינה, או משהו כזה של הדושיות שלו. אבל הוא לא זה אפילו.
אני חושב שקצת, כמו שהסרט אמרת, הוא סוג של סטירה. הוא פשוט הסטירה מאוד מוצלחת. כלומר, אני חושב ש יש הרבה בסרט שמדבר באופן פשוט לא כל כך מוצלח, אבל כלומר אתה מדבר על זה, אז קצת הביקורת הייתי אומר של הסרט על פריץ הוא שהוא באמת לא זה ולא זה, ובסופו של דבר הסרט מסתיים בכך שכאילו הוא עשה את כל המסעות האלה, הוא ניסה להיות, אתה יודע, פעיל חברתי או פעיל רוחני, והוא הלך והוא עשה אלימות, וכאילו בסופו של דבר אין שם, אין לו כלום כדמות להציע, אבל הכלום שהוא מציע זה לכאורה מה שהסרט היה אומר, זה הביקורת, זה העוקץ. אתה יודע, הוא ילד לא לבן כי הוא חתול, אבל בטבר, אבל הוא ילד שיכול ללכת לשכונה של שחורים, לעורר מרד, כי ברור שבו לא יראו אף אחד. ואז הוא יכול פשוט לברוח, כי לאף אחד לא אכפת, וכאילו שום דבר לא משפיע עליו, ואין לשום דבר שהוא עושה השלכות, והוא, אתה יודע, רק מחפש את הבאז הבא, או את הסיפור הבא, וכזה הוא פשוט כל הקלישאות הרעות שאתה יכול לחשוב על ילד בשנות ה-60, כזה, אתה יודע, חושב שהוא מאוד מתקדם ופרוגרסיבי, ובעצם פשוט כאילו ילד שמרן שמשחק קצת שמשחק בכל הדברים האלה. לא יודע אם שמרן, אבל כאילו, אתה יודע.
רדיקל דה לשמאטה.
כן.
ועוד פעם, זה היה מובן, אם לא היה את כל הרגעים שבהם הוא באמת כאילו, אתה יודע, יוצא במין כזה הערה של, כן, אנחנו צריכים למרוד, אנחנו צריכים להשמיד, והוא באמת מנסה להצטרף, אתה יודע, כשהוא מצטרף בסוף לכנופיה היא, שבקומיקס המקורי הם סתם, אתה יודע, כנופיה של אנרכיסטים, פה הם, יש להם טגים נאצים, לא ברור למה, והוא מצטרף אליהם, והוא צועק עליהם, כאילו, על המנהיגה שלהם, שלחתו לפוצץ דברים כזה, את לא יודעת מה זה מרד, אני יודע מה זה מרד אמיתי. בזמן שהוא הולך איתה ובאמת מנסה לפוצץ משהו, עד לרגע האחרון שהוא מחליט לא, למה? כאילו, אם הוא לא באמת רוצה למרוד, אם מכנתו סתם משחק והוא ציני, למה הוא הולך איתה ומסתכן בפריצה למפעל ההוא? למה הוא צועק אליה בכזו, אתה יודע, הרמת רוח של כזה, איך את מגיסה בכלל? אני יודע מה זה מרד אמיתי, אני הייתי שם בן
אדם. כי זה הכל משחקי אגו. הוא עושה מה שנראה מתאים לו לאגו שלו, ואיך שהוא רוצה לתפוס את עצמו, בלי קשר לאיך הוא תופס את עצמו, או מה הוא באמת.
אבל זה לא הולך טוב עם הרעיון של מישהו שהוא, אתה יודע, בתחילת הסרט, בסצנה הראשונה, הוא כזה, לא היה לי אגו, אני אעשה כל דבר בשביל לעשות סקס, לא אכפת לי לשחק אותה, אני לא צריך לראות טוב בעיני אף אחד חוץ מעצמי. ואני תמיד נראה טוב בעיני עצמי, כי אני פריץ החתול.
לא, אבל זה, אתה יודע, זה המשחק של כאילו מול מי אתה משווה. אם פריץ היה מנסה לשכב עם האשת נחש, לטעה, אני לא בטוח מה היא, אז הוא מן הסתם היה אוכל ממנה כל דבר, כי באמת כמו שאנחנו אומרים, זה, אבל כאילו, בגלל שבשלב כלשהו הוא מאוד, כאילו, ברור שהוא לא בקטע שלהם, והוא גם קצת, אתה יודע, נרתע מהיחס שלהם לסוסה, היי, שהם פשוט מתעללים בה סתם.
כן. כאמור, הכנה לבוג'ק הורסמן, סוסים סובלים סתם.
אז כל ה... כאילו, זה בעצם החלק היחידי בסרט, שבאמת הוא מאוד מאוד... לא מחפש לפתע מין, והוא כאילו, הוא יותר כועס, כאילו, גם הסצנה מתחילה בזה שהוא כאילו, לא יודע מה הוא עושה עם המכונית, וכאילו, אם הייתי צריך, אתה יודע, לשאת איזשהו מוטיב לסיפור השלישי שמתחיל מהרגע שהוא נתקע במכונית באמצע המדבר, זה הכל, כאילו, האגו הגברי שהוא כל כך נפגע, שהוא אפילו, שהוא כרגע מתרכז בכאילו להיות קשוח, יותר מכאילו לזיין. אבל אפילו בזה, כלומר, זה לא הסרט, אולי זה הסרט הכי גרוע שאנחנו מדברים עליו, אני לא זוכר, אבל אפילו עם כל ההנחה הזאת שכן יש כאן איזה שהם אלמנטים סטיריים שאני יכול כן לתת להם איזשהו קרדיט, זה עדיין מאוד, כאילו בסופו של דבר פריץ החתול בשבילי תמיד יהיה פשוט, אתה יודע, ההערה של זה היה הסרט האנימציה הראשון באמריקה שדורג X. כי זה אפילו לא היה הסרט האנימציה הראשון שהיה כאילו עם אירום, יצא שנתיים לפניו קליאופטרה היפני, ובטח היו עוד לפני, אני כאילו, אין לי ספק בזה, סרטי פיצ'ר שכוללים מין ואלימות ודברים מוזרים, אז כזה, הוא יותר מהכל הערת שוליים, ואני חושב אגב שהסיבה שקרם סנה אותו זה קצת כי הוא קצת שיקף לו מיהו, או כאילו מי הקומיקס שלו, בשלב הזה בחיים שלו, כזה, כי זה לא מרגיש, אני מתקשר למשהו אחר, כמו סרט מאוד בקשי-אי. כלומר, יש, כמו שאמרתי, כזה שני תקופות של בקשי, שאני יכול לזהות במאפיינים בקשיים, וכזה את הסטייל הבקשי, אם יש דבר כזה, ופריץ החתול, כאילו הוא גם איפה שזה הכל מתחיל, אבל גם לא ממש הדברים שנראה שמעניין אותו, כלומר, הוא לא מאוד המשיך לעשות דברים שהם פריץ החתוליים, אלא כן המשיך לעשות דברים שכוללים חיות אנתרופופומור, זה, או מתעסקים קצת בחיי החברה, אבל כלומר, הסרטים האחרים שלו כל כך בנויים אחרת.
כן, תראה, זה גם ללא ספק את השאלה, הסרט הזה נעשה די בכזה חטף של, הוא קרא את הקומיקס ואהב את הרעיון, ואז הוא כזה, טוב, אני צריך איכשהו להשיג את היוצר, והוא שילם לו... זה סכום כסף מינימלי על הזכויות, כשקרם למיטב ידיעתי לא האמין שאי פעם יצא מזה סרט, הוא אמר, איזה כסף. ואיך שהם עשו את הסרט, זה פחות יותר, הוא הביא את כל החברים האנימטורים שלו, והוא אמר, טוב, תעשה את זה, ואתה תעשה את זה. וזה נעשה, אתה יודע, בחטף, ובזמן פנוי, ולחלקם בין פרויקטים אחרים, כי למי יש תקציב, כן? ורוב הדיאלוג, הסיבה שרוב הדיאלוגים בסרט הזה נשמעים כל כך רע, מבחינת האיכות קול, זה כי הוא פשוט הסתובב ברחובות ודיבר עם אנשים ואמר אני הולך להקליט אתכם עכשיו, תדברו כאילו. אז 90% מהשחקנים הזאת הם לא מקצועיים, זה פשוט כזה אנשים שמדברים במאחורה של בר או ברחוב, הוא פשוט שילב את הקולות שלהם בתוך סרט, ואתה שומע שכאילו דמות אחת מוקלטת יחסית באופן נורמלי באולפן, ודמות אחרת מוקלטת ב, אתה יודע, ברחוב, ולא כי יש רעשי רקע של מכוניות שמדביקים בפוסט, אלא כי פשוט יש זרימה של רוח על המיקרופון או משהו כזה. ואגב, אני חייב לשאול, לאחר מסעד הזה הרוויח, שוב, יותר מפי 10 מהצקתי שלו, 90 מיליון דולר, כל האנשים האלה שפשוט ניתן להם שטר של 5 דולר ואמר, תדברו כאילו, הוא שילם להם אחרי זה?
אני מאוד בספק, אבל את השיטה הזאת אגב, הוא לדעתי לא יודע אם שכלל זה המילה, אבל יותר הקצין באמת בקונסקין, ושם זה הרבה יותר בולט שבאמת זה מאוד מאוד סרט עם קצב מוזר, שכאילו יותר מתעסק ברחוב, וזה מאוד מרגיש שכאילו רלף בקשיק יוצר.
שיש לא, משהו לא. מוזר בבמאי לבן, שעושה סרט שהוא במידה רבה סאטירה על קלולס ווייט פיפול, שמשיג המון כן. הצלחה מלהקליט אנשים שחורים, מדברים במאחור של בר או משהו כזה, ואז לא משלם להם.
להגנתו הוא מקליט את כולם, לא רק שחורים, אבל כן. אגב, אז, החלק הכי מוזר בסרט, בלי שום ספק, זה הפתיחה שלו, שלא קשורה לכלום. היא שלושה פועלי בניין, מדברים, אני חושב על היפים, אני לא זוכר כבר, ואז יש באיזשהו שלב אחד האנשים שעושה פיפי, והכתוביות כן. של הסרט זה הזרם פיפי שלו.
אתה יודע, להתחיל סרט עם פיפי זה משהו שמצורף להמון סרטים גדולים, לדוגמה טוקסידו עם ג'קי צ'אן מתחיל, ואני חושב באייל שמשתין לתוך נהר.
לא ראיתי, אז יהיה לי קשה להגיד.
שני סרטים מאוד איכותיים.
היקום המשותף של פיפי בכתוביות פתיחה.
כן. אני בטוח שיש המון סרטים איטלקיים מורדים ועצבנים בשנות ה-60 וה-70 שיש בהם המון המון פיפי בפתיחה ובאמצע ובסוף.
אז כאילו
לא, כי הוא משתין על שנות ה-60, אתה מבין, זה מה שהסרט הזה עושה, רק לא בהצלחה מרובה.
לא בהצלחה מרובה, כאילו זה פשוט, אני חושב שפשוט כזה, לרוב כשאנחנו חושבים על סאטירה גרועה, אז זה כזה, אתה יודע, סאטירה שהיא עצלנית או כזה, אתה יודע, פאנצ'ים רדודים או דברים כאלה, אבל כאילו פריץ הוא בעצם סוג של סאטירה שפשוט כזה קצת מזוגקת מדי, וכזה הולכת לאיבוד, ו
לא באמת. כאילו שלושת הבחורים בהתחלה, האם הסרט לועג להם? בתור החבר'ה השמרנים שלא מבינים את הילדים של היום, כי כל מה שהם אומרים די מוצדק על ידי פריץ החתול והחברים שלו. אתה יודע, הם כזה אומרים, פעם היו גברים, היו גברים, והיום אתה יודע, הילדים האידיוטים האלה שלא, אין להם שם יציבות, ואז אתה רואה את הסוף, אתה כזה צודקים 100%, כאילו זה אכן דור מחורבן. זה מה שהסרט אומר, לא אני.
כן כן, אני חושב שבאמת מה שמנע מהסרט להיות הסאטירה שהוא יכל להיות, זה אולי קצת הניגוד בין בקשי כיוצר וקראמפ כיוצר של פריץ החתול, שהוא, אני לא קראתי המון את הקומיקסים, של פריץ החתול שלו, אבל כן יחסית כמה קומיקסים שלו, שזה שבקשי באותה תקופה הסאטירה והדברים שהוא רצה ליצור היו באמת יותר מבנים סוציולוגיים, וזה למה הוא הלך לרחוב וראיין אנשים, והרבה מהסרטים שלו באמת היו כאילו כזה שוטטות ברחוב בין קבוצות שונות, והוא עניין יותר המרקם החברתי. אבל פריץ החתול כדמות של קראמב הוא לא כזה אמירה סוציולוגית, הוא יותר כאילו איזשהו ניתוח פנימי פסיכולוגי של כאילו סוג מסוים של אנשים ספציפיים בסוג מסוים של, אתה יודע, לבטים רגשיים במיניות מודחקת, קראמב, כן, גם אתה, מה נסגר. ובקשי לא באמת מצליח.
הלוואי שרוברט קראמב היה מדחיק קצת את המיניות שלו. טיפה.
קצת.
לא לקפוץ על אנשים בלי שהם יזמין אותך, רוברט. זה נקרא תקיפה מינית.
זה נקרא, כן. אל תקפוץ על אנשים. מה זה? מה אתה, ילד בן... אני לא... הוא מת גם, הוא לא מקשיב לנו.
אבל הוא לא מקשיב לנו.
הוא לא מת?
רוברט קראמב עדיין בחיים ומפיץ תיאוריות קונספירציה על קוביד.
אוי מה. אז א', קראמב, אל תפיץ תיאוריות קונספירציה. ב', אל תקפוץ על אנשים. ג', אתה פשוט, אל תעשה יותר מדי ממה שאתה עושה.
הוא אפילו לא בן 80, יש לו עוד כמה שנים טובות בווילה שלו בצרפת.
חזרה לנושא, אז כאילו בקשי כיוצר שהוא בא לאבד את הקומיקס, הוא לא ממש מתעניין בחוזקות במרכאות של פריץ החתול, ויותר מתעניין במה שפשוט מעניין אותו. כלומר זה קצת כמו שדיברנו על אלטמן עם פופאי, שכאילו אין בסגנון בימוי של אלטמן שום דבר שקשור לפופאי. אז עם בקשי זה לא כזה חמור, אבל הוא לא באמת מצליח לפצח כאילו עיבוד טוב לדמות הזאת, אם יכול להיות דבר כזה. כי אותו באמת מעניין, כפי שאפשר לראות באמריקן פופ ובקונסקין, ועוד אחד ששכחת את השם שלו, אני שנייה אסתכל כי עכשיו זה יציק לי.
Fire and Ice.
לא, לא זה. כן, Fire and Ice, תודה.
הסרט המאוד מבני על איך אנחנו יכולים להייר שדיים קופצות. אני לא יודע.
Heavy Traffic, זה מה שרציתי.
נגיד לבלתי נבי מטל.
לא, זה דווקא בצורה מאוד מפתיעה, הוא לא היה שם.
כן, זה מוזר שהוא לא היה שם.
אז שלושת הסרטים האלה זה מאוד סרטים שמצטקלים הרבה יותר על הרחוב הסוציולוגית, והם גם חוזרים להרבה מוטיבים שכאילו היום הם בלי שום ספק לא היו עוברים בשום צורה. כלומר, אתה יודע, זה כזה היה, אני לא יודע אם גזענות זה המילה הנכונה, אבל כאילו איזשהו שימוש מוגזם בסטריאוטיפים לכולם, אבל כאילו אתה יודע היום זה כזה, אבל זה לא לכולם, יש אנשים שנפגעים בסטריאוטיפים האלה יותר. וכאילו הסצנה של השחורים בפריץ החתול היא מאוד כזה, כן, אוקיי, אני מניח, אבל חבל כזה. יש את הסצנה הראשונה שפוגשים, שדווקא אתה חושב שיהיה לזה איזשהו פוטנציאל, שיש את השלושה בחורות לבנות שמקרקרות סיוע לבחור שחור, ואתה יודע, מנסות כזה להרשים אותו בכמה
איזה חיה דיווק. מגלמת את האנשים השחורים בסרט הזה?
אני לא רוצה להגיד.
עורב.
עורב.
אתם מבינים? כי זה ג'ים קרו. דהיינו, הבדיחה החדרנית שלו זו אותה בדיחה שדמבו של דיסני עשו 30 שנה לפני.
להגנתו זה לדעתי מקרמב, לא משלו של בקשי.
היי, הוא עושה את העיבוד, הוא יכול להחליט.
אוקיי, כן, אוקיי, הוא יכול להחליט.
אגב, בדיחות צפויות, יש שוטרים רעים בסרט הזה, איזה סוג של חיה הם?
הם חזירים.
הם חזירים. אחד מהם חזיר יהודי.
כן.
האם הסרט עושה עם זה משהו? לא כל כך.
כן, לא באמת, אבל כמעט. כזה, בסופו של דבר, העיבוד של רלף בקשי לפריץ החתול שהייתי רוצה לראות, הוא יותר כזה סיפורם של שני השוטרים האלה, שהם דמויות חראיות, אבל הם ממש דמויות. כאילו יש את הרוקי הקשוח שמנסה להוכיח, ויש את הבחור המבוגר שקצת יותר נזהר בנוגע לדברים, והוא יהודי. וכזה כמעט יש להם אפייני דמויות, ויותר הייתי רוצה לראות אותם מסתובבים בעולם של פריץ החתול, ועושים אינטראקציות עם דברים, כי הם כמעט קומיים, כמעט מצחיקים בבירור סאטיריים, מאשר כל דבר שפריץ עושה. וכזה יכולים לפגוש את פריץ מלא פעמים, לא אכפת לי, פשוט שהסרט לא יהיה עליו, ויהיה עליהם במקום.
תגיד, אגב, בסרט הזה, אגב, יהודים, יש מבזק חדשות שאומר ש...
וואו, נכון! זה כזה קטע מוזר.
הם בבית כנסת וכל היהודים מתפללים, אבל אז הרדיו מדווח, ארצות הברית החליטה לשלוח עוד נשק לישראל, לראש הממשלה גולדה מאיר, וכל האנשים בבית הכנסת אומרים ייי.
לא, 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 זה לא למה הם אומרים ייי. היא שולח נשק לגולדה מאיר, ואז LA וניו יורק חוזרות לארצות הברית.
בתמורה.
בתמורה.
כן.
ואני לא הבנתי באיזה עולם פריץ החתול מתרמשך, ואני רוצה את הרקע לסיפור הזה.
כאילו זה בבירור בדיחה על הקטע של, אתה יודע, ניו יורק זה עיר נורא יהודית. בדיחה שהרבה אנטישמים עושים שהם לא צריכים את ישראל, יש להם את מנהטן. שזה קצת מוזר. במאי היהודי, אני מאמין שהוא יהודי, רלף בקשי, לעשות את זה, אבל מה שרציתי להגיד... זה מתרחש במלחמה כשגולדה מאיר ראש ממשלה. גולדה מאיר נהייתה ראש ממשלה רק ב-69, לא?
נראה לי.
ועוד באמצע 69, לא בטח משהו כזה. והמלחמה הייתה רק, שהיא ניהלה איתה בשנות ה-70.
לא, הוא לא מדבר על מלחמת יום כיפור בכלל, הוא או מדבר על ההתשה.
לא, בדיוק. מלחמה כלשהי שארצות הברית שולחת משלוח נשק, גולדה מאיר לא ניצחה על מלחמה ב-69, לא?
למה? ההתשה נראה לי.
הם לא התייחסו לזה כל כך כמלחמה. בכל אופן, זה גם, אתה יודע, זה סרט שמור התרחש בשנות ה-60, הוא מתרחש בסוף 69, זה מאוד לא מתאים. אז כן, הדיוק ההיסטורי שלך, פריץ החתול, זה הבעיה היחידה. אחרת הסרט הזה מושלם, כאילו.
תום, אתה לא מאמין מה קורה? אני בדדליין, והכריזו על רימייק לפריץ החתול. מי אתה חושב צריך ללהק לרימייק של פריץ החתול?
ובכן, רק שנייה, אני תן לי לחשוב על זה. אני מאמין שצריך ללהק, כאילו, בניגוד לסרט המקורי שהיה מבוסס על בעיקר הלא מוכרים, צריך ללהק שחקנים, אתה יודע, עם בעלי שם. חשבתי על, סתם לזרוק רשימה באקראי, ג'ודי דנץ', אידריס אלבה, ג'ייסון דרולו, ג'ניפר הדסון, איאן מקלן.
לילדים, אנשים שיהיה להם טיילור סוויפט,
רבל ווילסון, וחשבתי שאולי יש בסרט הזה קצת קטעים מוזיקליים, אתה יודע, טיפה, לא הרבה, לא כל כך חומים, אבל יש, אז חשבתי שטום הופר יכול לביים את זה. אני חושב שזה יכול לעבוד. מה אתה אומר?
אני נראה לי שזה אסון. אם מדבר רגע על מורשת סרטי אנימציה למבוגרים בארצות הברית, כי מחוץ לארצות הברית מורשת נהדרת, מה יש אחרי פריץ החתול?
חוץ מהסרטים של רלף בקשי?
כן, חוץ רלף בקשי.
והבי מטל, למרות שזה טכנית הפקה קנדית, אני מאמין.
כן, אז לא. סגור סוגריים על רלף בקשי. מסיבת תקניקיות?
כן.
שהוא אפילו יותר גרוע מכל מה שדיברנו עליו עד כה?
כן.
על כל נושא?
ומה שמוזר זה, אני לא יודע, בסדר זה היה הצלחה מסיבית. למה יותר אנשים לא ניסו את זה? בדרך כלל כשבהוליווד, אתה יודע, כשמשהו נורא מצליח, מיד כולם ממהרים להעתיק את זה. אבל פה זה כזה, יש לנו את הדבר הזה שירוויח יותר מפי 10 מהתקציב שלו, וניסה לי די חבורה של כלומניקים, ובמקום להגיד, בוא נעשה את זה גם אנחנו, כל הולפנים היו כזה, לא מעניין אותנו.
לכן אגב, השאלה היא בכלל האם, חוץ מבדיחת הקץ שלך שאני מאוד מעריך, האם סרט של
אתה לא צריך סרט, כי כאמור הגרסה המודרנית של פריץ החתול זה בוג'ק הורסמן.
לא, לא, לא.
של אנימציה למבוגרים, שהיא סאטירה חברתית, עם דמויות של חיות אנתרופומורפיות,
אתה בקושי היית צריך פריץ החתול מלכתחילה, אבל יש מותג, ואנחנו בהוליווד, יש מותג אנימציה. אז, אוקיי, אז קודם כל, ריאלית, אם פריץ החתול חוזר לחיינו, הוא חוזר כסדרה. אני חושב שזה שלנו מסכימים.
כן, נטפליקס כנראה, או אמזון פריים, אני לא יודע, AMC.
האם הוא, אני באמת לא מצליח לדמיין, כי גם בוג'ק, הסדרה לכאורה למבוגרים, הרבה פחות בוטה ממנו. לא בקטע אג'י, כן? פשוט כאילו, אני לא יכול ממש לדמיין שוב פעם חיות עושות מין כחלק מסדרה עם אפיל מיינסטרימי כמו פריץ החתול. אפילו במסיבת הקניקיות שדיברנו עליו, שלעתי גם היה כאילו כמעט להיט קופתי או משהו כזה, כזה כל המין הוא נורא לא באמת. כאילו זה נורא כאילו אין עברי מין, הכל זה כאילו בכאילו.
תשמע, מסיבת הקניקיות על היד גדול, זה מאוד קל כשאתה לא משלם לאנימטורים שלך משכורת להרוויח כסף. מסתבר, יהיה מאמין. אנחנו נורא מרדנים, אנחנו משמרים את המערכת הקפיטליסטית, בזה שאנחנו לא משלמים לאנשים שעושים את רוב העבודה כסף, ואנחנו האנשים העשירים שעשו את הסרט הזה להתעשר עוד יותר. ייי! אגב, רוברט קראמפ מיליונר שחי באחוזה בצרפת. בזמן שהוא מטיף, אתה יודע, על נגד חומרניות וכאלה. רק שתדעו.
אז כאילו, האם אנחנו באמת חושבים שבכלל, כאילו, אתה יודע, זה כל הכזה טעוני PC, לא היו יכולים לעשות סרט כזה היום. אבל אני לא בטוח שכאילו, נגיד ועושים סרט כזה היום, אני חושב שמורידים את רוב המין, ואני לא יודע עם מה נשארים כל כך, כאילו דמות של דוש שכזה לא נחמד לאנשים, וזה בערך סאטירה חברתית.
מה שאני יכול לראות באופן מאוד מאוד ביזרי זה דווקא להפך, אם כן מסנות מישהו שבא ומישהי שבא ועושה לזה ריקונטקסטואליזציה, נגיד אתה לוקח את ריבקה שוגר אחרי שסיימה את סדרת סטיבן יוניברס, ואתה אומר לה את יכולה לעשות למבוגרים עכשיו, למעשה אנחנו רוצים שתעשה למבוגרים, אנחנו רוצים שתגיעי בסקס וביחסים ובכל זה, אבל עם המגע שלך שבאופן טבעי כאילו משנה את המהות, כי אתה מביא לא סתם, אתה יודע, יוצרת, אלא יוצרת שכל האופי של איך שהיא רואה את הדברים האלה שונה לגמרי, ופתאום אתה בוחן את למה פריץ כזה בן אדם, ואיך זה משפיע על אנשים שבחיים שלו, ואתה יודע, זה נהיה מעניין, בתיאוריה, ואני לא כזה מעריך לסטיבן יוניברס או משהו כזה, כן?
בתיאוריה, אוקיי, אז זה כאילו כיוון אחד אנחנו אומרים, אתה יודע, כאילו...
הכיוון שלא הולך עם הקונספט, אלא להפך, זה אומר, בוא נפרק אותו קצת.
כן. הגיוון השני הוא בעצם, אתה יודע, לנסות לעשות פריץ החתול, אבל כזה איזשהו PG-13R, אבל לא מתקרב ל-NC-17, ואז פריץ החתול...
להוציא את ג'וזף ג'וק, איך קוראים לו, ג'וקי, זה מ... מהסדרת טלוויזיות שכולנו ראינו בניקולודיון כשהיינו ילדים, נו, רן וסטימפי? כן. איך קוראים לו?
כן. אין לי מושג. אבל, אוקיי, כזה כיוון רן וסטימפי וכזה...
כן.
פריץ הוא, לא יודע, איך קוראים לדבב של בנדר?
אתה שואל אותי שאלות קשות, אני לא יודע.
אני אפסיק עכשיו. וכזה, משהו כזה, ויש קאסט דמויות מצחיק וכאלה, והאפשרות השלישית זה באמת זה פשוט כאילו מורידים את זה עוד קצת, ועושים את זה PG-13, וכזה, אתה יודע, זה כזה הופך המסכיזיזציה כזה, של כזה, חפרית החתול, הוא חתול כזה מסתול, אבל אתה לא אומר לילדים הזה מסתול. ואז כזה, אני לא יודע, דרוק משחק אותו, ג'ון סינה, מה זה משנה?
אתה תמיד מגיע לדרוק וג'ון סינה, מה יש לך?
לא נכון, זה פעם שנייה שאתה משחק
מגיע. כבר, הם משחקים את השוטרים.
נכון, נכון, דרוק וג'ון סינה הם השוטרים.
פריץ יהיה... גריפין ניומן, מ-The Tick.
קווין הארט.
לא, פריץ החתול חייב להיות לבנבן, כאילו, זה לא עובד ככה.
אז זה ריקליימינג. לא, אוקיי, מהגרסה הלבנה של קווין הארט. איך קוראים לו?
קווין ג'יימס?
קודם כל, לא, קווין ג'יימס זה פריץ החתול הנשוי. איך קוראים לו? ג'ים ג'פריז. בתפקיד שעשור לאחר מכן הוא מלכלך עליו באופן פתוח. איזה עשור? חודש לאחר מכן הוא כזה, אני לא יודע למה עשיתי את זה, זה ממש טיפשי.
הביאו לי הרבה כסף.
כן.
אני מאוד אוהב, וכשאני אומר אוהב אני מכוון, שונא, אתה יודע, כל מיני קומיקאים שמופיעים בסרטים ומקבלים על זה הרבה כסף, ואז כזה אומרים, כן, בעצם שנאתי את זה, אני מגניב, אני טוב מדי בשביל הדבר הזה שעשיתי בתשלום, וקיבלתי עליו המון כסף. מה? האם אני אחזור להופעה בסרט השני בשביל עוד כסף? בוודאי, אבל רק שדעו שאני יותר מדי טוב בשביל הדבר הזה.
דייוויד קרוס נפגע אישית ממך כרגע.
הוא מוזמן להיפגע. כאילו, אתה יכול לרדת על זה, אבל מה שאתה בעצם אומר, אני בן אדם בלי שום ערכים, שזה לגיטימי להיות, אתה יודע, בתעשיית המידור, ועם מעט מאוד ערכים, אבל אחרי זה להיות מין כזה בתור קומיקאי מטיף בשער של כזה, כן, בוא אני אסביר לך, חברה צריכה להיות בן אדם, כזה, רגע, תן למפיק הוליווד הזה לדחוס לי עוד כמה ג'ובות לכיס. כאילו, אני אמכור את עצמי בשנייה, אבל אני לא הולך אחרי שאני אמכור את עצמי להגיד לאנשים, אל תמכרו את עצמכם. הוא יכול להיות פריץ החתול.
דייוויד קרוס? כן.
דייוויד קרוס, בתור, יש לו בדיוק את השינוי הנכון של כזה, הוא רוצה, אתה יודע, להטיף לאנשים ושכולם יאהבו אותו, ומצד שני הוא כזה, יש חוסר ביטחון עצמי כזה של, לא, אתם חייבים לאהוב אותי, אתם חייבים, לא, באמת, אני מגניב, אני נשבע לכם, אני מגניב.
כן, כן.
פריץ החתול המבוגר בתור קומיקאי כושל. כאילו למרות שהוא די מצליח כלכלית, קרוס.
כן. טוב, מה שלמדנו ילדים זה שגם אם אתם הסרט הראשון באמריקה שיש בו...
מה שלמדנו שילדים לא יכולים להזין לפודקאסט הזה.
אש, נכון. מה שלמדנו, ילדים שדילגו לרגע הזה בפודקאסט, השיעור של היום הוא, אל תעשו סרט אנימציה שכל הקריון שלו פשוט שיש בו ציצים, כי זה לא התיישן טוב. ציצים אולי מוכר, אבל אחרי, יש להם איזשהו פג תוקף. אני לא... ילדים, אני רוצה למחוק את המשפט האחרון.
אז יש לנו את המשחק הקבוע שאנחנו עושים בסוף כל פרק של ה-OO. אתה צריך לשמור בחיים שלך את הסרט או את הקומיקס. מה אתה בוחר?
קונסקין.
אתה לא יכול לבחור סרט אחר של אותו במים. זה לא עובד ככה.
לא יודע. אוקיי, אז להגנתו של הקומיקס לא קראתי הרבה ממנו. קראתי כזה עמודים רודפים, אבל הוא כל כך לא מעניין, וגם הסרט כל כך לא מעניין. אני לא צריך את שניהם. אתה יודע מה? אני נותן, יש לך שתי אפשרויות אך פעם. אני מוותר על שלי. אני לא צריך לבחור אף אחד, אתה יכול לשמור את שניהם.
תראה, אני הולך עם הסרט, דבר ראשון כי הוא קצר יותר. כאילו, יותר מהיר לראות את הסרט מאשר לקרוא את כל קומיקס סטריטס דה קט, שאם אתם מעוניינים, אני חושב שהרוב נמצא ב-The Complete Robert Crumb Volume 3, כאמור, אל תקנו את זה קראם, בן אדם חרא, לא מגיע לו כסף, ובכל מקרה זה לא קומיקס כזה טוב, לטעמי. אז זה יותר קצר, ויש לו בתור, אתה יודע, במכלול היצירה של קראם, טריץ החתול בסופו של דבר די מינורי, כן? זה לא הסיבה שבגללה זוכרים את רוברט קראם. לסריץ החתול הסרט, יש לפחות כזה את הקטע של סרט מצויר מדורג X באמריקה, שזאת הסיבה שאנחנו מדברים עליו, כן? יש לו איזושהי מידה של אסטריקס היסטורי שאנשים אומרים, מדברים על היסטוריה של אנימציה ואומרים, כן, פריץ החתול, כאילו צריך להזכיר את זה איפשהו.
כן.
והפריץ החתול הקומיקס, לא, אף אחד לא ידבר עליו, כאילו, כשלעצמו.
כן, היה עכשיו את הרשימה של וולצ'ר, נראה לי, של המאה כרגעי אנימציה הכי משפיעים, ופריץ החתול הופיע שם באמת די בגלל הדברים שציינו פה, בגלל ההשפעה שלו, כנראה סימן שאלה על פריז, למרות שפריז טוענים שבכלל זה הכל רובין הוד.
בהחלט.
ו...
זה מה שהם טוענים, אני נתקלתי בכמה וכמה כאלה.
איזה דיון.
אף אחד לא מדבר על פריץ החתול.
כן, אבל גם... קודם כל יותר קל לי להאמין. כל הדמויות ברובין הוד מעוצבות יותר נעים לעין מאשר כל הדמויות בפריץ החתול. אני ממש קשה להאמין שמישהו ראה את פריץ החתול וכזה, איזה סקסית. ובהערה הזאת...
נסיים את הפרק המדורג הכי גבוה שלנו אי פעם, אבל עדיין בטוח למשפחה.
עדיין בטוח למשפחה. אני חושב שזה הפרק שהכי התחרתי מיידית איך שסיימנו להקליט אותו.
אז עד שיונתן יתחרט פעם הבאה, הוא אומר את זה בסוף כל פרק מאזינים, אני פשוט מוחק את זה בדרך כלל. הוא כזה, טוב, אני לא יכול יותר, ואז אני כזה עומד לו ידו עם האקדח וכזה, אתה חייב להקליט עוד פרק, יונתן, אתה חייב. אז עד הפעם הבאה, שאני אטען עוד כדורים, אני הייתי תום שפירה.
אני הייתי יונתן הירבוע, בייבי.
ואני מגיש בסרטים, ובקומיקס.